שבת שלום לכולם, חג שמח, אנחנו שמחים לראות את כולכם אצלנו בקהילה ומברכים את כל האנשים הקבועים וכל האורחים בשם אדוננו ישוע המשיח. בוודאי אתם כבר התחלתם לנחש מה זה הולך להיות לפי התמונה. יכול להיות לחלק מכם יש כבר נושא, אבל אני כמעט בטוח שאתם ניחשתם נכון, מדובר על ספר בראשית. היום אנחנו נקרא משם, והסיפור שאנחנו היום הולכים ללמוד הוא קרה אחרי מותו של יעקב. ואנחנו יודעים שבזמן ההוא, בשונה לזמן שלנו, יחס להורים, יחס לאנשים מבוגרים, היה אחר. היו מתייחסים בכבוד רב. ולמרות שאחים של יוסף, היום אנחנו נדבר עליו ועליהם, למרות שאחים של יוסף היו כבר אנשים מבוגרים, וגם אצלם כבר היו ילדים, אבל עד שיעקב היה חי, עדיין אנחנו רואים שהכל היה מסתובב סביב יעקב. בכל זאת, כל המעשים, כל ההחלטות שהתקבלו, בכל זאת הסתכלו איך יעקב יגיב ומה הוא יגיד. דעה של יעקב הייתה הכי חשובה עד שהוא היה נשאר בחיים. ואחים של יוסף היו מרגישים בביטחון מסוים עד שהם ידעו שיעקב חי. והם הבינו בצורה מאוד ברורה שיוסף, עד שאבא שלהם חי, הוא לא יעשה שום דבר שלא ימצא חן בעיני יעקב. במיוחד שיוסף, אחת מהתכונות שהייתה אצלו, הוא היה מציית לאבא שלו. אנחנו זוכרים את הסיפור בגדול, שעל פי תוכנית האלוהים, כל המשפחה בזמן מסוים ירדה למצרים, מסיבה של רעב. כתוב שזה היו סביב 70 איש, משפחה של 70 איש, אבל אנחנו יכולים רק לנחש ולדמיין איזו שיירה הייתה ארוכה. כי למשל, מתואר מצב דומה אצל אברהם, היה כתוב שאצל אברהם היו בערך 600 משרתים, ונזכור שהיה מדובר רק אברהם ושרה, שני אנשים, והיה להם 600 משרתים. אז אנחנו יכולים לנחש איזו שיירה הייתה בזמן שיעקב עם ה-70 איש של המשפחה בלבד היו יורדים מצרימה. הם התנחלו בחבל איפה היו מגדלים כבשים. אנחנו זוכרים שזה החבל שלא כל כך מצרים אהבו אותו ונתנו ליהודים להיות שם. הם חיו שם 17 שנים, ואחרי תקופה הזו יעקב נפטר. אנחנו יודעים שהוא היה בן 147, וכשהוא נפטר, לכולם היה מובן וברור שזה ציון דרך שיקבע בעצם את ההיסטוריה, מחלק בעצם את ההיסטוריה להיסטוריה של לפני מותו של יעקב ואחרי. הייתה שם לוויה מפוארת, ואחר כך כולם חוזרים אל המשפחות שלהם, אחים, ו הם כבר מבינים שמה שהיה לפני מותו של יעקב זה כבר לא יחזור על עצמו. ואז קורית, מתרחש סיפור שלנו, ועל הסיפור הזה אנחנו נשים לב. אז בואו נפתח ספר בראשית, פרק נון, שזה 50, ונקרא פסוקים מ-15 עד 21. ספר בראשית, פרק נון, מ-15 עד 21. וירו אחרי יוסף כמת אביהם ויאמרו לו יסתמנו יוסף וישב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. ויצבו ליוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו לאמור כה תאמרו ליוסף אנא שנה פשע אחיך וחטאתם תירא גמלוך ואתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך ויבק יוסף בדברם אליו וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו איננו לך לעבדים ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוהים אני ואתם חשבתם עליי רע אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב ורתה אל תיראו אנוכי אכלכם אתכם ואת תפכם וינחם אותם וידבר על ליבם. הסיפור שלנו חשוב במיוחד גם בתקופה של ימינו, שאנחנו נתקלים עם המצבים שאנחנו מזהים זיופים רבים סביבנו. וזה לא רק במקום העבודה שלנו, זה לא רק במקום איפה אנחנו חיים, ומחוץ לקהילה, לצערנו, זיופים קורים גם בתוך הקהילה. בסיפור הזה אנחנו יכולים לראות ילדים של משפחה מאמינה, אבל בקבוצות שונות. כל ה-12 ילדים של יעקב היו עדים איך יעקב בעצמו השתחווה לפני האדון. הם ראו את המזבח שיעקב בנה אותם. הם ראו בוודאות למה ואיך הוא משתחווה לפני האדון. אבל אנחנו רואים בכל זאת הבדל בין שתי קבוצות בתוך הילדים שלו. היו כאלו שהמשיכו... תודה. היו כאלו שלחלק מהילדים מתגבש אופי והיחסים שהם לא רואים את אלוהים, לא מפחדים ממנו, לא מכבדים אותו, ובכל זאת הם חיים תחת הברכות שהיו תוצאות של היחסים של אביו עם אלוהים. הרבה דברים היו ניתנים ליעקב רק מסיבה אחת, כי אלוהים בירך אותו. וילדים הללו של איש שאצלו באופן אישי היו יחסים עם האלוהים, בכל זאת, הילדים למרות שהם הכל את זה ראו, הם בכל זאת בחרו חיים איפה שהם לא היו במיוחד מכבדים את אלוהים. אפשר להגיד שהם בחרו בחיי מרדנות כלפי אלוהים. לעומת הקבוצה הגדולה הזו של רוב הילדים של יעקב, אנחנו רואים סך הכל בכל זאת ילד אחד שונה מכל הקבוצה, יוסף. והחיים שלו, כמו שאמרנו, הם שונים משאר האחים שלו. ואני רוצה ביחד איתכם להסתכל על השוני הזה. שוני של אנשים שחיו, כמו שאמרנו, חיי מרדנות כלפי אלוהים, ויוסף שחי חיי עירת אלוהים. איך זה יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו רואים חיים של יוסף שהם מסתיימים ונגמרים בצורה כל כך מפוארת? ואיך זה בדיוק התרחש במהלך החיים שלו? נקודה ראשונה שאנחנו יכולים לשים לב עליה מכל חיי יוסף זה שחיי, דווקא הנקודה הראשונה היא לא קשורה ליוסף אלא דווקא לאחים שלו. חיי חוסר ציות כלפי אלוהים הם חיי פחד. חיי חוסר ציות כלפי אלוהים הם חיי פחד. היום ילדים ובמיוחד נוער הם כולם רוצים להיות אנשים חזקים. כולם רוצים לחכות לאנשים אמיצים, לאנשים שיכולים לעמוד על שלהם, לאנשים שיכולים להשיג את כל המטרות שהם שמו לפניהם. ובצורה כזו קורה מצב בעולם שלנו, שאנשים לאט לאט רוצים להיות דומים לאלו שמוכנים לנצל את אחרים, להכריח את אחרים לקיים את רצונם. והתמונה הזו היא, אנחנו יכולים לראות בכל מיני מקומות. אפשר לראות את זה בטלוויזיה, אפשר להיות בחברה שסובבת אותנו, וכמו שאמרתי, התמונה הזו הופכת ליד, לאט לאט לראויה לחיקוי. אבל דמות הזו שכל כך מטופח בכל הספרים ובכל הסרטים ובכל החברה, אבל סיפור שלנו, סיפור של יוסף, הוא מספר לנו תמונה אחרת לגמרי. אנחנו זוכרים שאיבה שהתרחשה בין האחים ובין היוסף נובע מעצם העובדה שאחים של יוסף הם חוו, יותר נכון הרגישו, מושפלים. כשיוסף סיפר להם את החלומות שלו, אנחנו יכולים רק להבין דבר אחד, הרי ברגע שבן אדם מספר את החלומות שלו, הרי הוא לא מחליט מה הוא יחלום. אתה לא יכול לשים את כל האחריות על בן אדם שחולם חלומות ואחר כך מספר אותם. ויוסף, שהוא היה אח צעיר, אח שקט, אח צנוע, הוא לא יכל להסתיר את החלומות, כי החלומות האלו באמת היו מרשימים במיוחד. וכמו שאנחנו יודעים, האחים של יוסף התחילו להתעמת איתו, לשמור טינה נגדו. וזה הגיע עד כדי כך שהם מכרו אותו לעבדות. זה אחת מהדוגמאות, אחים ואחיות, אם אנחנו נותנים לשורש הרע בתוך הלב שלנו לגדול, אם אנחנו לא מטפלים בשורש הרע שמופיע בלבבות שלנו, הוא יכול להגיע למצבים נוראים. כמו שאנחנו רואים, האחים של יוסף בסופו של דבר מכרו אותו לעבדות. אנשים רבים לא שמים לב על מה שמתרחש בתוך ליבם. הם אומרים לעצמם, אז מה יקרה? אז קצת התעצבנתי. אז מה קורה אם אני קצת מרים קול? אבל כתבי הקודש מלמדים אותנו, אם אנחנו לא מטפלים בנושא הזה, אם אנחנו לא מטפלים בשורש הרע שנמצא בתוך הלבבות שלנו, זה יכול להוביל לתוצאות מאכזבות. ובמה היו תוצאות מאכזבות מבחינת האחים של יוסף? ברגע מסוים שכוח של בני אדם נגמר, הם יכולים להרגיש שהם נשארים לבד. כשהם היו צעירים, שהם היו חזקים, שהם היו עשרה, היה להם כוח לכופף את יוסף. היה להם כוח לדחוף אותו. היה להם כוח לשלוח אותו לעבדות. אבל עבר זמן, ועכשיו הם עומדים לפני שולט של האומה הכי חזקה אז. שולט של מצרים, שולט שיש לו כוח לא רק לכופף את האחים הגדולים שלו, אלא יש לו צבא שלם שיכול להגן עליו ועל כל המדינה. במקרה הזה אנחנו יכולים לראות כבר את האחים החזקים של יוסף מאוד אומללים. בספר משלי יש פסוק שאומר דבר הבא: התרפית ביום צרה צר כוחך. כשאנחנו כולנו ביחד, כשאנחנו בהתלהבות, כשאנחנו אומרים יאללה, יאללה, כולנו ביחד, אז הכל מסתדר בחיים שלנו. מספיק לכולנו כוח, אבל הכוח הזה הוא נובע מתוך האני של עצמי. הכוח הזה נובע ממהות האנושית שלנו, אבל שכוח הזה הולך ונחלש, ובן אדם נשאר נגד מול הנסיבות שונות בחיים שלו, צריך להגיע זמן איפה שכוח האלוהים צריך להיות בצדנו. כמו שכתוב, התרפית ביום צרה צר כוחך. אם ביום הצרה אתה נשארת חלש, אם אין לך את הכוח, מה שהיה לך קודם, אז נשאלת השאלה, כמה כוח של אלוהים נשאר בתוכך? אם אין לך כוח משלך, ואין לך כוח של אלוהים בתוכך, אז ברגע האמת אתה תישאר ללא כוח. לא יהיה בתוכך כוח של אלוהים. נקודת התמיכה של אחים של יוסף הייתה אחת וברורה. זה הכוח שלהם, זה אבא שלהם שהיה חי איתם, זה היה נקודת התמיכה שלהם. אבל יעקב היה נהיה זקן, כל הזמן הוא היה כבר במיטה, והם ידעו בוודאות שעד שאבא איתם הם יכולים להיות שקטים. יוסף לא ירצה להביא צרות לאב המבוגר שלו. והם ידעו בוודאות שיוסף לא ינקום. אבל ברגע שיעקב נפטר, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לראות איזה חסרי ישע הם הפכו להיות אחים של יוסף. והראו פסוקים מ-15-17. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו, לו יסתמנו יוסף וישב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. ויציבו יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה עשה נא לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. יוסף אפילו לא התכוון לנקום, אבל הם ידעו שכל הרע שהם עשו, הרע הזה היה ראוי לנקמה. הם חשבו שיוסף לא נקם בהם רק מגלל סיבה אחת, שאז היה אביהם חי, ואז הם ממציאים סיפור, ויותר מזה, הם אפילו משקרים כמו שאנחנו קוראים פה. מהפסוקים הקודמים, במיוחד מפרק 48, אנחנו לא נפנה אליו, אנחנו יכולים לראות שיעקב, אצל יעקב ויוסף ו... ילדים שלו אחרים, הייתה פגישה, ובאמת אם יעקב היה אומר משהו כמו שהם עכשיו תראו, אז בטוח אנחנו אז היינו מוציאים את השיחה הזו ואת הבקשה הזו מצד של יעקב. אבל אנחנו מבינים שזה השקר. הרגע הזה מראה עוד פעם את מהות של בני אדם. מהות של בני אדם שבחרו בחיי חוסר ציות כלפי אלוהים. הם חיים בתוך החוקים שלהם, הם מנסים לחשב את הצעדים שלהם קדימה, וכשלא נשארים שום הזדמנויות אחרות, הם הולכים לפי הדרך הזו כמו שהלכו אחי יוסף. הם מוכנים אפילו לשקר. מעניין לראות שהשקר הזה הוא דומה לשקר של נער מתבגר. כששואלים ילדים בבית ספר איפה שיעורי בית, הם הרבה פעמים עונים כלב אכל מחברת או משהו דומה. השקר הזה זה מאותו סגנון. הסיפורים כאלו כל אחד מאיתנו יכול לספר הרבה. אבל תחשבו, אנחנו מדברים על האחים המבוגרים של יוסף, אבל הם עדיין צריכים ללכת לצד הזה, כדי, הם מוכנים לשקר כדי איכשהו לפתור את הבעיה שנוצרה. בפסוק 18, יותר מזה, אנחנו יכולים אפילו לראות שכדי לא לקבל את הנקמה של יוסף, הם מוכנים להימחר לעבדות, הם מוכנים למסור את עצמם לעבדים. ואנחנו יכולים לראות שבסיפור הזה בדיוק מתרחש מה שלמד ישוע, זה בא לידי ביטוי המילים מה שאמר ישוע בלוקס. כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. אנשים האלו, הם השפילו את יוסף, הם רממו את עצמם, ובסופו של דבר הם הגיעו לתוצאה כזו מאכזבת. ובהשוואה לחיים של אחי יוסף, אנחנו יכולים לראות שחיים של יוסף עצמו היו שונים לגמרי. זה היו חיים של עירת אלוהים. בואו נסתכל עכשיו לחיי יוסף. חיי עירת אלוהים, מתוך החיים של יוסף אנחנו יכולים להשיג מסקנות האלו. חיי עירת אלוהים אי חיי חופש. אנחנו יכולים לראות שאיך יוסף חי על פי עקרונות שונים לגמרי. אנחנו לא יודעים בוודאות למה יוסף בעצם היה כל כך שונה מאחים שלו. יכול להיות זה השפעה של האימא. כי אנחנו יודעים שאצל יעקב היו הרבה נשים, וכל הילדים הם בעצם גדלו תחת אמהות שונות. ואצל יוסף הייתה אמא שונה משאר הילדים, ויכול להיות זה באמת הייתה השפעה של אמא. כי ההשפעה של אבא הייתה אותו דבר לכל הילדים. אבל אנחנו רואים שבמהלך כל החיים של יוסף, מה שיפיין את החיים זה עירת אלוהים. ועירת האלוהים בא לידי ביטוי דרך דברים הבאים. אפשר לראות שאצלו היה כבוד להורים. אפשר לראות, והכבוד להורים היה שונה מהאחים שלו. ואנחנו יכולים גם לראות כבוד לאנשים בכלל. וכל הדברים האלו הם בוודאי קשורים אחת מהשנים. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על הבן אדם שיש לו עירת אלוהים, אנחנו לא מדברים על בן אדם שיכול להיות בגיל 5, הוא למד איזשהו ספר בעל פה, איזשהו ספר תיאולוגי חשוב, הוא למד פרקים מסוימים, ומאותו רגע אנחנו יכולים להגיד, הנה, יש עכשיו אצל בן אדם עירת אלוהים כי הוא למד משהו. לא, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. כשאנחנו מדברים על בן אדם שיש לו עירת אלוהים, אנחנו יכולים לראות תכונות מסוימות שמאפיינות אותו מילדות. בן אדם שבוחר בדרך של עירת אלוהים, זה בא לידי ביטוי כמו שאמרנו בדברים שונים. כשאנחנו מדברים איך זה בא לידי ביטוי, אנחנו יכולים להגיד שהוא הקפיד לציית לאביו. אנחנו יכולים לראות את זה באחת מהסיפורים. הוא הוא הקפיד לישא את לאביו. אז זה כבר שקף הבא. אנחנו יכולים לראות את זה באחת מהסיפורים, שהוא היה עדיין נער ולא הגיע למצב שאבא באמת יכול לשלוח אותו ביחד עם האחים שלו להיות עם הצאן. אז זמן מסוים האחים שלו לא היו בבית, ואבא מחליט לשלוח את יוסף כדי לברר מה קורה איתם. הוא היה צריך למסור את האוכל ולקבל מידע מה קורה עם הצאן, מה קורה עם האחים, ואז הוא הולך לאותו מקום, וכמו שאנחנו זוכרים, הוא לא מוצא אותם. כשהוא לא מצא אותם, תחשבו לשנייה, הרי הוא בעצם מילא את ההוראה של אבא. הוא יכל לחזור לאבא ולהגיד, אתה יודע מה, הלכתי, חיפשתי, לא מצאתי, והנה, עכשיו אני חזרתי, הרי כל מה שביקשת, עשיתי. ויותר מזה, אפילו אנחנו, אם אנחנו היינו נשלחים למשימה הזו, היינו מוסיפים עוד משפטים כמו אלו. הרי אתה אבא מכיר את הילדים שלך. בטח הם הלכו למקום שקשה למצוא אותם. אחים כאלו יש לי. ובאמת אנחנו יודעים שאצל יוסף היו סיבות רבות כדי להגיד משפטים כאלו. אבל הוא לא רק מילא את האות של החוק, אלא הוא מילא את הרוח של החוק. הוא הבין את המשימה שנתן לו אביו, והוא לא רק עשה מה שאביו אמר וחזר אליו, אלא הוא הבין שהוא היה צריך באמת לחפש את האחים שלו. כי לאבא מה שהיה חשוב זה למצוא את האחים שלו. הוא שלח אותם שכם, והוא הולך גם לשם ומנסה למצוא אותם. ובמקום לחזור הביתה ברגע שהוא לא ראה אותם, הוא עושה מאמץ נוסף כדי באמת לקיים את ההוראה של אבא. ואז אנחנו רואים את הפסוקים הבאים. וימצאו, ימצאהו איש והנה תועה בשדה, וישאלהו איש לאמור, מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אגיד נא לי, איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסו מזאת, כי שמעתי אומרים, נלחד אותיינה. וילך יוסף, אחיו אחר אחיו, וימצאם בדותם. תחשבו לשנייה, לא היה אס, לא GPS, לא הייתה מפה, שום דבר לא היה. כדי למצוא אותם וללכת למקום אחר, הוא היה באמת צריך להשקיע מאמץ. ואז זה מה שהוא עשה ומוצא אותם דותן. כמו שאמרנו, הוא הקפיד לציית לאבא שלו. ביטוי הבא של יראת אלוהים, אנחנו יכולים לראות בזה שהוא נוהג בכבוד כלפי אנשים. הוא נוהג בכבוד כלפי אנשים. אנחנו יכולים למצוא את זה במצבים שונים. ברגע שהוא הגיע לבית הכלא, ואנחנו באמת זוכרים איך הוא נהג אז, אבל אני הייתי רוצה לציין מצב אחר, מצב שקרה בביתו של פטיפר. אנחנו זוכרים את הסיפור שאשתו של פטיפר ניסתה להסיט אותו, ניסתה לגרום לו להביא לידי פיתוי, ואנחנו זוכרים איך הוא התנגד למצב הזה. אז אחת מהסיבות שיוסף מביא למה הוא עשה מה שהוא עשה, הוא אמר, אני לא יכול לעשות רע לבעל הבית שלי. אנחנו זוכרים פסוקים 8-9. וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, And אדוני לא ידע את מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. אנוכי גדול בבית הזה ממני, ולא חסוך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך יעשה הרע גדולה הזו, וחטאתי לאלוהים. איזה הגינות פנימית מאפיינת את יוסף. הוא מכבד את האנשים, ולא משנה מה סוג של האנשים, מה הם האנשים האלו. חברים, אחים ואחיות, יראת אלוהים בהחלט קשורה לכבוד כלפי ההורים וכבוד כלפי האנשים. כמו שאמרנו, היום אנחנו חיים בתקופה אחרת לגמרי. לא כבוד כלפי ההורים ולא כבוד כלפי אנשים אחרים. זה תכונות שלצערנו לא זוכות לכבוד. היום אנחנו אוהבים להכריז שאצלנו כולם שווים. וברדיפות אחרי שוויון הזה, אנחנו שוכחים על הקבוצות שונות של בני אדם שסובבים אותנו, שבתוך עצם היותם של קבוצה הזו, הם ראויים ליחס מיוחד. אנשים מבוגרים, הורים שלנו, נשים, חיילים, יש כל מיני קבוצות של אנשים שהם צריכים לזכות לכבוד. אנחנו זוכרים את התקופה שמורה היה נכנס לכיתה וכל הילדים היו קמים. אבל היום, בזמן שלנו, במקרה הכי טוב, ילדים מקסימום הסתכלו לכיוון של המורה. לצערנו, חוסר הכבוד, אנשים החליפו למילה של שוויון. אחרי רדיפות של השוויון, אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להביא כבוד לאנשים. ואצל יוסף, הכבוד וההוקרה היו חלק מהחיים שלו. בדיוק התכונות הללו נתנו ליוסף כוח כדי להתמודד ברגע של ניסיון. שימו לב, ברגע שהוא הגיע למצב הקשה, לא אבא ולא אמא לא היו לידו. הוא היה יכל להגיע לכיוון של החטא, ואף בן אדם באולם הזה לא היה יודע שהוא עשה את זה. אבל כמו שאמרנו, ההגינות הפנימית כלפי פטיפר, כלפי האדון שלו, כלפי בן אדם שכל כך שמח על יוסף, הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה כי הוא סומך עליי. אני לא יכול להתנהג בצורה כל כך בוגדנית. התכונה הזו היא ערך מוסף שאלוהים גידל בתוך יוסף. וכמו שאנחנו אמרנו, לצערנו, תכונה הזו בזמן שלנו לא מוערכת בתוך החברה שאנחנו חיים בה. וכל הדברים האלו הם עומדים על היסוד מאוד מאוד יציב וחשוב. כמו שאמרנו, יוסף חי חיי יראת אלוהים. אתם שמתם וזוכרים בטח שהוא אמר שבנוסף, איך אני יכול להתנהג ככה כלפי פטיפר, הוא גם אמר, איך אני יכול לעשות דבר רע, כי אני תחת אלוהים חי. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים ולא מבינים למה אלוהים נותן לנו לעבור ניסיונות שונים בתוך החיים שלנו. אפילו יוסף, תחשבו, יכל להגיד, יכל לשאול את עצמו שאלות, כמו שהרבה פעמים אנחנו שואלים, ויכל להגיד, זה מה שמגיע לי על חיי הציות לאבא ולאלוהים? אני צייתתי לאבא בשונה לאחים אחרים, וזה מה שמגיע לי, אבל אנחנו רואים מצב שונה לגמרי. הוא רואה את אלוהים. הוא מבין שיש מצבים שונים ומשונים בזמן החיים שלנו, שאנחנו לא מסוגלים להסביר. אבל אם אלוהים נותן לזה לקרות, אז לאלוהים יש תוכנית. אלוהים יודע מה הוא נותן לנו. בזה, אחים ואחיות, השוני בין בני אדם שיש להם מיראת אלוהים ובין בני אדם שאין להם. אתם זוכרים את יוב ואת אשתו? תחשבו, סבלו שניהם. לא רק יוב, גם אשתו סבלה מספיק. למרות שיוב יותר. אבל בן אדם שיש לו את יראת אלוהים, הוא מגיע לתגובה כמו שאמר רק יוב, לא אשתו. אלוהים נתן, אלוהים נתן, אלוהים לקח. ולצערנו, אשתו של יוב לא הגיע למסקנה הזו. גם יוסף עבר הרבה בזמן החיים שלו. מהרגע שהוא נמכר לעבדות, עד רגע שהוא נהיה שולט שני לשולט במצרים. כמו שאמרנו, זו הייתה מדינה אחת מהחזקות באותו רגע בכל היקום. יוסף יכל לעשות את הכל, מה שהיה רוצה, אבל הוא בחר בדברים מסוימים. תסתכלו. למרות שאחים התנהגו אליו בצורה מסוימת, הוא בכל זאת בוחר לסלוח את האחים. כתוב, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, הנני לך לעבדים. ויאמר אלוהים אליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. שימו לב, מה בדיוק שולט בתוך התשובה של יוסף? איזה גישה שולטת? מה סיבה לכל מה שהוא אומר? הוא לא אומר שהוא סולח אותם מכיוון שהם אחים שלו. הוא לא סולח אותם מכיוון שהוא כזה נחמד ויש לו לב רחב. הסיבה היחידה שהוא סולח אותם זה אלוהים. וחיי עירת אלוהים, מה שאנחנו יכולים לראות בזמן החיים של יוסף, הם נותנים חופש רב לאנשים שחיים כמו שהוא חי. זה היה חופש מרצון לנקום. אנחנו זוכרים, כבר הזכרנו את המצב, הוא היה בשבי, מכיוון שאחים שלו מסרו אותו לשבי, היו לו סיבות אמיתיות כדי לנקום בהם, אבל בכל זאת הוא אמר שתחת אלוהים אני. לכן הוא הבין דבר מאוד מאוד חשוב, שהנקמה זה בעצם זכות של אלוהים. בוודאי הוא הכיר מה שהיה כתוב בדברים. אתם זוכרים, כתוב, לי נקם, אלוהים ככה אמר. והוא הבין את הנקודה מאוד חשובה, והנקודה הזו נתנה לו להשתחרר מאיבה, היא נתנה להשתחרר לו מכעס, והוא ידע שרק אצל אלוהים יש את הזכות לנקום. חוץ מזה, החופש שנותנים חיי יראת אלוהים זה חופש מעלבון. ליוסף היו סיבות רבות כדי להיעלב מהאחים שלו, אבל הוא נמנע מעלבון בצורה מאוד מאוד מיוחדת. המסך כבר התעייף, נראה לו, לא? כן. כתוב, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, הנני לך לעבדים. ויאמר אלוהים יוסף, אליהם יוסף, אל תיראו כי תחת אלוהים אני. ואז תסתכלו מה הוא אומר. ואתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. כדי להתמודד במצבים קשים ולא להתמרמר, יש מרשם אחד ויחיד, ובמרשם הזה משתמש יוסף. הוא למד לראות בכל המצב הגרוע ורע שסובב אותו, הוא למד לראות את הטוב שאלוהים נותן. הרבה פעמים שאנחנו נתקלים עם המצבים האלו, הדברים השליליים הם כל כך עומדים נגד עינינו, שאנחנו לא יכולים ולא מוכנים להסתכל על הדברים החיוביים. ואם אנחנו רק נבחור בדברים השליליים, אז אחים ואחיות, יהיה קשה לנו לסלוח לאחרים. אבל אם אנחנו נחפש דברים חיוביים, אז אנחנו נוכל לעשות את זה בקלות. ונקודה אחרונה שאפשר לראות בחיים של יראת אלוהים, אנחנו בחופש שיש לאנשים, זה חופש לעשות טוב. אנחנו יכולים לראות שהוא כתב, ואתה אל תיראו אנוכי אחלחל אתכם ואתפכם וינחם אותם וידבר על ליבם. יוסף הוא לא רק נוקם בהם, הוא לא רק מחזיר להם רע, הוא יותר מזה, הוא מחליט לא לנקום אלא לעשות להם דבר טוב. הוא עושה דבר טוב, וחוץ מזה הוא מלווה את זה בדיבור מאוד מאוד רך, דיבור מאוד יפה, וינחם אותם וידבר על ליבם. מה הסיבה שהוא יכל ככה לנהוג כלפי אחים שלו? הסיבה היא אחת, אחים ואחיות, זה חיי של יראת אלוהים. הוא הבין בצורה מאוד מאוד ברורה שכל מה שהתרחש בזמן החיים שלו זה היה ביטוי של חסד האלוהים. אני מקווה שהשיעורים הקצרים האלו שאנחנו ראינו בתוך הסיפור הזה הם בכל זאת יישארו בתוך הלבבות שלנו. תכונות שאנחנו ראינו, הם נתנו ליוסף אפשרות לחיות חיי ניצחון. בהתחלה אנחנו אמרנו שהוא חי את החיים של יראת אלוהים, וזה ביטוי של יראת אלוהים, זה לא בזה שהוא למד ספרים מסוימים, אלא הוא רכש כבוד כלפי אביו, הוא רכש כבוד כלפי אנשים שסבבו אותו, וברגע שהיראת אלוהים היה חלק ממנו, החיים האלו נתנו לו אפשרות לחיות חיי ניצחון. חופש מעלבון, חופש מרצון לנקום, וחופש לעשות דברים טובים. בואו נתפלל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך על חיי יוסף.